שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף נונטט במסכת זבחים, נתחיל באמצע עמוד א', נסיים 7 שורות לפני סוף סמך עמוד א', השיעור היום יהיה 16.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נדבר על מזבח שנפגם ודין דיחוי, בחלק השני, שהוא מובע בדרך אגב לחלק הראשון, נדבר על המזבח של שלמה ועל המזבח של משה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, הגמרא מביאה הלכה של רב, וגם רבי יוחנן מסכים לזה, וההלכה הזאת בעצם בנויה משתי הלכות. הלכה אחת זה התלות של השחיטה במזבח, הלכה שנייה זה דין דיחוי. מה הכוונה? בואו נתחיל אחד אחד. אז קודם כל הלכה ראשונה אומר רב, כששוחטים קורבן צריך שיהיה במקדש מזבח כשר, אבל אם אין מזבח או שיש מזבח והוא נפגם, אי אפשר לשחוט את הקורבן. כלומר, אתה לא יכול לומר, אל תדאג, אני עכשיו רק שוחט, אחרי זה אני אתקן את המזבח ואני אזרוק את הדם ואני אקריב, מה הבעיה? לא. אתה צריך שבזמן השחיטה יהיה מזבח כשר. רבי ישמעאל ברבי יוסי לומד את זה מהפסוק, מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו ותולותיך. כלומר, שוחטים על המזבח. מה הכוונה שוחטים על המזבח? הרי לא שוחטים לכתחילה לפחות על המזבח, שוחטים בעזרה, כמו שדיברנו אתמול. אז מה זה שצריך לשחוט על המזבח? הכוונה היא שהשחיטה תלויה במזבח, כלומר נסמכת במזבח. אם אין מזבח, אי אפשר לשחוט. זה דין ראשון. דין שני נקרא דין של דיחוי. מה הכוונה דיחוי? אומרים רב ורבי יוחנן, גם אם כששחטו היה מזבח כשר, ואז הוא פתאום נפגם לפני שהספיקו לזרוק את הדם, גם אז הקורבן נפסל. כלומר, זה לא יעזור כבר לתקן את המזבח ולזרוק את הדם, כי כיוון שהיה רגע שבו כבר לא היה אפשר לזרוק את הדם, זהו, הקורבן הזה נדחה, כאמור זה נקרא דיחוי, והוא כבר לא יכול לחזור ולהיות כשר. זה דיחוי, ועד כאן כל מה שאמרנו מוסכם גם על רב וגם על רבי יוחנן. במה הם חולקים? הם חולקים האם גם יש דיחוי מחיים. כלומר, הדוגמה שהרגע הבאנו זה שהדיחוי קרה רק אחרי השחיטה. כלומר, כששחטו המזבח היה כשר, אחרי זה הוא נפגם, ואז תקנו. ואמרנו שזה כבר לא יעזור, כי הקורבן כבר נדחה. עכשיו זה כשהמזבח נפגם אחרי שכבר שחטו. לזה כולם מסכימים שזה דחוי. אבל מה אם המזבח נפגם לפני השחיטה? אז אם הוא נפגם לפני שבכלל הקדישו, ואז תקנו, ואז הקדישו, אז ברור שאין בעיה. כל עד הקורבן בכלל לא נכנס לעולם של קודש, אם הוא לא יכול להידחות. להידחות אפשר את מי שכבר נכנס. כאן אי אפשר לדחות, כי הוא בכלל לא נכנס עדיין. אז זה ברור שאין דיחוי. אבל מה אם כבר הקדישו, אבל עוד לא שחטו, ואז המזבח נפגם? האם במה שכבר הוקדשה, אבל עוד לא נשחטה, יכולה להידחות? בזה יש מחלוקת. רב אומר שלא, רק קודשים שכבר נשחטו יכולים להידחות. אבל רבי יוחנן אומר שכן, גם אחרי הקדשה, במה יכולה להידחות, אפילו שהיא עוד לא נשחטה. עד כאן שני הדינים, עוד פעם שנזכור, דין ראשון זה עצם הדין שאם אין מזבח או אין מזבח כשר אי אפשר לשחוט, דין שני זה שגם אם אחרי זה המזבח נפגם, הקורבן נדחה וזה כבר לא יעזור לתקן, אם זה קרה אחרי השחיטה זה באמת דחוי לפי כולם, אם אחרי הקדשה ולפני השחיטה, לפי רב זה לא דחוי, לפי רבי יוחנן זה דחוי. עד כאן שני הדינים, ועכשיו נראה שתי קושיות על דעת רב, קושייה אחת לגבי הדין השני, קושייה שנייה לגבי הדין הראשון. אז הקושייה הראשונה היא לגבי הדין השני, כלומר לגבי דיחוי, שכאמור רב אמר שאין דיחוי מחיים, כלומר כל הבהמה עדיין חיה, אפילו שכבר הקדישו אותה, היא לא יכולה להידחות, ועל זה הגמרא מקשה מברייתא. ברייתא אומרת כך, כל הקודשים שהיו עד שלא נבנה המזבח, ואחר כך נבנה המזבח, פסולים, אני קורא את זה עוד פעם, כל הקודשים שהיו עד שלא נבנה המזבח, ואחר כך נבנה המזבח, פסולים. זאת הברייתא. הגמרא תציע שני הסברים בברייתא והיא תדחה אותם. ההסבר השלישי שאותו הגמרא מקבלת הוא זה שנוגע לעניין שלנו, ולפי ההסבר הזה מה שהברייתא אומרת זה שיש פה מזבח שנפגם ואז תקנו אותו, ועל זה אומרת הברייתא, כל הקודשים שהקדישו אותם לפני שהמזבח נפגם, אז הם פסולים כי הם נדחו. אז הנה ראיה מוחצת לטובת רבי יוחנן, שגם אם רק הקדישו ועוד לא שחטו, עדיין יכול להיות דיחוי. זאת הקושייה הראשונה, אבל זה עונה הגמרא בקלות, הרי ממילא שינית לגמרי את הפשט של הברייתא, כמו שעוד רגע נסביר בסוגריים, אז תשנה את זה עוד קצת ותאמר שהברייתא מדברת על קודשים כאלה שלא רק הוקדשו לפני שהמזבח נפגם, אלא גם נשחטו, ורק אז המזבח נפגם, ואז זה מסתדר גם עם רב, כי אחרי השחיטה כולם יודעים שיש דיחוי. אז עד כאן הקושייה הראשונה לגבי הדיחוי והתירוץ. עכשיו רק בסוגריים, בוא נבין למה אי אפשר לפרש את הברייתא כפשוטה. אז שוב, הניסוח של הברייתא זה כל הקודשים שהיו עד שלא נבנה המזבח, ואחר כך נבנה המזבח, פסולים. וכאמור, בהתחלה גמרא מביאה שני הסברים שהיא דוחה אותם בשביל להבין את הברייתא, ורק אחרי זה מביאה את ההסבר השלישי שמדובר במזבח שנפגם. אז מה ההסברים הראשונים? ההסבר הראשון זה ממש הפשט. מה הפשט? כתוב, כל הקודשים שהיו עד שלא נבנה המזבח, כלומר מישהו הקדיש קורבן עוד לפני שבכלל בנו את המקדש ועשו מזבח, ורק אחרי זה בנו את המזבח, על זה הברייתא אמרה שהקורבן פסול. למה? כי כשהוא הקדיש לא היה מזבח, אז הקורבן נדחה. זה לכאורה הפשט, אבל אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות. למה? כי קצת כמו שאמרנו מקודם, בשביל שמשהו ידחה, הוא צריך קודם להיכנס. אבל כאן, אמנם כבר הקדישו אותו, אבל כבר מאותו רגע שבו הקדישו, הוא כבר היה פסול, כי הרי לא היה מזבח. זה נקרא דחוי מעיקרו, כלומר דחוי מההתחלה, ויש מחלוקת בקידושין, האם דחוי מעיקרה בכלל נחשב דחוי או לא, לכן לא יכול להיות שעל זה הברייתא דיברה, כי אם כן, הסוגיה בקידושין הייתה מביאת הברייתא שלנו. לכן את ההבנה הזאת, הגמרא דוחה, והיא עוברת להבנה השנייה, שגם אותה היא תדחה. ההבנה השנייה זה שבאמת כשהקדישו את הקורבן, המקדש והמזבח כן היו בנויים, כך שבינתיים הקורבן קשר, אבל אז פתאום הרח חורבן בית ראשון, ובעל הקורבן עם הקורבן שלו יצאו לגלות ועברו 70 שנה, ואיכשהו שניהם שרדו את ה-70 שנה, והם חזרו לארץ עם שבי ציון, בנו את המקדש, ואז הוא בא להקריב את הקורבן. ועל זה אומרת הברייתא, הקורבן פסול, כי בזמן שבו לא היה מקדש ומזבח, הוא נדחה. זה הסבר השני, אבל כאמור, גם את זה הגמרא דוחה, כי אומרת, מה החידוש כאן? הרי ממילא עברו על הכבש הזה 70 שנה, אז הוא כבר מאוד זקן, ויש פסול שנקרא פסול זקן, אז הוא לא צריך את הדין של דיחוי, ממילא הקורבן הזה פסול, ולכן גם את ההבנה הזאת הגמרא דחתה, בסוגריים נעיר שזה גם לא כל כך סביר שכבש ישרוד 70 שנה, בכל אופן, אחרי ההבנה הזאת הגמרא עברה להבנה השלישית, שמדובר פה באמת במזבח שנפגם ותוקן, ומזה הקשנו על רב, ותרצנו, כמו שכבר אמרנו, ועד כאן הסוגריים, ועד כאן כאמור, הקושייה הראשונה על רב, הקושייה הייתה על מה שהוא אמר שאין דיחוי מחיים. עכשיו בואו נעשה תזכורת קצרה, רב אמר שני דינים, דין אחד זה שאם המזבח פסול אי אפשר לשחוט, דין שני זה שגם אם כבר שחטו ואז המזבח נפגם, אז גם אם אחרי זה תקנו, הקורבן הזה כבר דחוי. אלה שני הדינים, הקושייה הראשונה שראינו הייתה לגבי הדין השני, הדין של דיחוי, עכשיו הקושייה השנייה שנראה היא כאמור לגבי הדין הראשון, לגבי עצם זה שאם אין מזבח אי אפשר לשחוט. מה הקושייה? הקושייה היא מדין אחר שרב אמר לגבי מזבח אחר, המזבח הפנימי שהיה בתוך ההיכל, שרב אמר על זה שגם אם משום מה אין מזבח, נניח באו גויים וחטפו אותו, לא נורא. המקום של המזבח, כלומר הרצפה שעליה המזבח ישב, גם הוא קדוש, ואפשר להקטיר את הקטורת שמה, על הרצפה, גם בלי מזבח. ממילא, אם שם רב אמר שלא צריך את המזבח, אפשר גם על הרצפה, לכאורה אותו דבר גם במזבח העולה שבחוץ, שגם אם המזבח נפגם או אין מזבח בכלל, לא נורא, הקריבו על הרצפה. וממילא לא מובן, הרב אמר שאם אין מזבח, הכל פסול. זאת הקושייה השנייה, ועל זו עונה הגמרא, גם כשרב אמר שהרצפה שמתחת למזבח נחשבת כמו המזבח, הוא לא התכוון לגבי הדם. כלומר, לא אי אפשר לזרוק דם של קורבנות על הרצפה כשאין מזבח. הוא רק התכוון לגבי הדברים האחרים. כלומר, במזבח הפנימי אפשר להקטיר את הקטורת על הרצפה, במקביל לזה במזבח החיצוני אפשר להקריב את האימורים על הרצפה, אבל את הדם לא. ובלי אפשרות להקריב את הדם, כידוע, הקורבן פסול, ולכן באמת רב אמר שאם אין מזבח, הקורבן פסול, כי האימורים לא יעזרו לנו, אנחנו צריכים אפשרות להקריב את הדם. זאת הייתה הקושייה השנייה והתירוץ, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', ובזה אנחנו מסיימים את החלק הראשון של השיעור. החלק השני מובא כאן כסוג של דרך אגב, וזה אגב מה שהרגע אמרנו. אמרנו הרגע שרב אמר שהרצפה של המזבח, גם כשאין מזבח, נחשבת כמו המזבח, אבל סייגנו את זה, זה דווקא לגבי הקטורת או לגבי האימורים, זה לא לגבי אדם. זה מה שאמרנו בדעת רב. עכשיו את התשובה הזאת למדנו ממישהו שקדם לו, וזה רב יהודה. רב יהודה גם כן דיבר על מצב שבו הרצפה של המזבח נחשבת כמו המזבח, ולא רק הרצפה, הוא דיבר על כל העזרה, ועל זה אמר רב, ובעקבות זה אמרנו את זה גם על רב, רב יהודה לא התכוון שאפשר לזרוק את הדם על הרצפה, הוא כוון רק לאימורים, לא לדם. עכשיו, במה מדובר כאן? למה רב יהודה אמר שכל העזרה נחשבת כמו המזבח? אז זה בעצם מוביל אותנו לנושא של החלק השני, וזה משהו שקרה כששלמה בנה את המקדש. כששלמה בנה את המקדש, אז כתוב במלכים א' פרק ח', והיזבח שלמה את זבח השלמים, בקר 22,000, וצון 120,000. כלומר, הוא הקריב באותו יום סך הכל 142,000 קורבנות. זה בפסוק סמך ג'. פסוק אחרי זה כתוב, ביום ההוא קידש המלך את תוכח הצר וכולי, כי מזבח הנחושת אשר לפני השם, קטון מאכיל את העולה ואת המנחה ואת חלבי השלמים. זה מה שכתוב, ולגבי זה יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי. נאמר קודם את הדעות, ואז נראה שלושה דיונים על המחלוקת ביניהם. רבי יהודה אומר, דברים ככתבם, כלומר כפשוטו. מדובר כאן על מזבח העולה, גודל של הגג שלו זה 28 על 28 אמה, זה גדול, אבל זה לא מספיק בשביל לשרוף את הבשר של 142,000 קורבנות, לכן באותו יום שלמה קידש את כל העזרה, שכל העזרה תחשב כמו מזבח, כשכאמור, לא לגבי זריקת הדם, זריקת הדם עשו רק על המזבח האמיתי, אבל את האימורים שרפו בכל כל העזרה. זו דעת רב יהודה. רבי יוסי לעומת זאת אומר, אם היה מדובר כאן במזבח העולה שעשה שלמה, לא היה חסר מקום, עוד מעט נראה למה. אלא כאן הכוונה היא למזבח שעשה משה, שהוא באמת קטן, זה 5x500, ומתקופת משה ועד היום גם במשכן וגם בבמות עדיין השתמשו במזבח הזה, ובאותו יום שבו שלמה חגג את המקדש, זה בעצם היום שבו הם עברו מהמזבח של משה, שהוא היה 5x5, למזבח של שלמה, שהרבה יותר גדול. ולפי זה מה הכוונה ששלמה קידש את החצר? הכוונה היא לא שהוא קידש את החצר עצמו, שהוא יהיה כמו מזבח, אלא פשוט זה חלק מתהליך בניית המקדש. הוא קידש את החצר והפך אותה לעזרה, בשביל שהוא יוכל לקדש את מזבח העולה, שהוא יתחיל לתפקד כמזבח העולה. אז שוב, שתי הדעות, רבי יהודה אומר ששלמה כבר בנה את מזבח העולה, והוא כבר היה מוכן, אלא שבאותו יום הוא היה צריך יותר מקום, ולכן הוא קידש את כל העזרה שיחשב כמו מזבח. רבי יוסי אומר, לא, הכוונה כאן לעצם המעבר ההיסטורי מהמזבח של משה ששימש במשכנים למזבח של שלמה של בית המקדש. עד כאן שתי הדעות, עכשיו נראה שלושה דיונים על זה. הדיון הראשון זה הטענה של רבי יוסי לרבי יהודה והתשובה של רבי יהודה. הטענה של רבי יוסי זה איך אתה אומר שלא יהיה מקום, הרי כמה פרקים לפני זה במלאכים א' פרק ג' כתוב ששלמה העלה ביום אחד 1,000 עולות על מזבח הנחושת של משה בבמה בגבעון. עכשיו המזבח של משה לפי רבי יוסי היה 5x500, מתוך זה אמה אחת מסביב לכל המזבח אי אפשר להחשיב כי שם יש את הקרנות של המזבח, אז שם לא שורפים קורבנות. בנוסף לזה עוד אמה פנימית יותר מסביב לכל המזבח גם אי אפשר להחשיב כי זה מקום הילוך הכהנים, אז מה שנשאר לנו זה בעצם המה אחת אמצעית, ובמה הזאת הוא הקריב ביום אחד 1,000 קורבנות, אז ממילא לפי אותו יחס, במזבח של שלמה שהוא היה 28x28, ולפי רבי יוסי הכוונה היא 28 כולל היסוד והסובב, מה שאומר שגג המזבח היה 24x24, ומזה גם כן צריך להוריד 200 משתי הכיוונים בגלל הקרנות ומקום הילוך הכהנים, מה שבעצם משאיר לנו 20x20, שזה 400 עומות מרובעות, אז לפי החישוב הזה, אם במה אחת מרובעת שלמה הקריב 1,000 עולות, ב-400 הוא יכול להקריב 400,000, וזה כמובן הרבה יותר מ-142,000, ממילא מקשה רבי יוסי על רבי יהודה, מה פתאום לא היה מקום? היה הרבה מקום, הוא היה יכול להקריב אפילו יותר מזה, זה מה שטוען רבי יוסי, ועל זה עונה לו רבי יהודה לפי הגמרא, זה נכון אם אתה מניח שהמזבח של משה היה 5x500, אבל אני סובר שהמזבח של משה היה 10x10 עמות, עוד מעט נראה איך הוא הגיע לזה, ואם נוריד את שתי עמות החיצוניות בשביל הקרנות והילוך הכהנים, נשארנו עם 8x8, שזה 64 עמות מרובעות, ולפי החישוב הזה, אם ב-60 ו-400 מורבעות הוא יקריב 1,000, אז ב-400 הוא יקריב 6,250. תעשו את החישוב, תראו שזה נכון, וממילא, לפי הגדלים אלו, באמת רבי יהודה צודק, שלא היה מקום ל-142,000, היה מקום רק ל-6,250. אז זאת הטענה של רבי יוסי לרבי יהודה והתשובה, ועד כאן הדיון הראשון, וזה מוביל אותנו ישירות לדיון השני, שבדיון השני נראה מה המקור לאותה מחלוקת ביניהם, מה היה הגודל של המזבח של משה. הרי כשמסתכלים בפסוק בתורה, הגודל מפורש, כתוב, ועשית את המזבח חצי שיטים, 500 אורך ו-500 רוחב. כלומר בדיוק מה שרבי יוסי אומר, אז איך רבי יהודה הגיע לזה שזה לא היה 5x5 אלא 10x10? אומרת הגמרא, המחלוקת מבוססת על גזרה שווה. כתוב באותו פסוק 500 אורך ו-500 רוחב, רבוע יהיה המזבח ו-300 קומתו. עכשיו המילה רבוע לכאורה מיותרת, הרי אנחנו כבר יודעים שזה רבוע אם זה 5x5, אלא המילה רבוע באה ללמד לגזרה שווה. גזרה שווה למה? אז בזה יש מחלוקת. רבי יהודה עושה את הגזרה שווה לפסוק ביחזקאל, ששם גם כן הפסוק מתאר את הגג של מזבח העולה, לא את כל הגג אלא את החלק שעליו אפשר להקריב, ושם כתוב 12 אורך ב-12 רוחב רבוע אל 4 רבעיו, אז גם שם יש את המילה רבוע, זה מאפשר את הגזרה שווה, ושם הודגש שזה לא שסך הכל זה 12, אלא זה 12 אל 4 רבעיו, כלומר שמי הנקודה האמצעית זה 12 לכל כיוון, סך הכל 24. ממילא אומר רבי יהודה אותו דבר אצלנו, כשכתוב 5 הכוונה היא לא 5 סך הכל, אלא 5 לכל כיוון, סך הכל יוצא 10. זו דעת רבי יהודה. רבי יוסי לעומת זאת גם הוא מסכים שיש את הגזרה שווה, רק שהוא במקום ללמוד את זה מפסוק ביחזקאל שגם כן מדבר על מזבח העולה, הוא מעדיף ללמוד את הגזרה שווה מפסוק בשמות למד שלא מדבר על מזבח העולה, אלא על המזבח הפנימי. כתוב שם אמה אורכו ואמה רוחבו, רבוע יהיה, גם כאן כתוב רבוע, זה מאפשר את הגזרה שווה, והמתיים קומתו. ומה הוא לומד מהגזרה שווה? הוא לומד לא לגבי הרוחב של מזבח העולה, אלא לגבי הגובה. כלומר שכמו שבמזבח הפנימי הגובה הוא פי 2 מהרוחב, גם במזבח העולה הגובה הוא פי 2 מהרוחב, כלומר הגובה הוא 10 עמות. אז שוב לסיכום, לפי רבי יהודה מזבח העולה הוא 10x10 בגובה 3, הוא למד את ה-10x10 מהגזרה שווה מיחזקאל. לפי רבי יוסי מזבח העולה הוא 5x5 בגובה 10, ואת הגובה 10 הזה הוא למד מגזרה שווה מפסוק בשמות למד לגבי המזבח הפנימי. זאת המחלוקת, ועל זה נעיר שלוש הערות. הערה אחת, למה כל אחד מהם בחר ללמוד את הגזרה שווה ממקור אחר? אומרת הגמרא, רבי יהודה מעדיף ללמוד מזבח העולה ממזבח העולה, כי שניהם נמצאים מחוץ להיכל. רבי יוסי מעדיף ללמוד כלי מכלי, כי מזבח העולה במשכן היה כלי. מזבח העולה לעומת זאת ביחזקאל הוא כבר לא כלי, הוא חלק מהאדמה, לעומת זאת המזבח הפנימי הוא כן כלי, אז הוא מעדיף ללמוד כלי מכלי. זאת הערה אחת. הערה שנייה, איך לפי רבי יוסי אפשר לומר שהגובה הוא 10 אמות? הרי בתורה כתוב 3 אמות. עונה הגמרא, 3 אמות הכוונה היא מהסובב ולמעלה. הסובב היה בגובה 7, משם 3 אמות למעלה, זה גג המזבח. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, הרי צריך שקלעי החצר יסתירו את עבודה על המזבח, ואם המזבח הוא בגובה 10 וקלעי החצר הם רק 5, הרי הם לא מסתירים. עונה הגמרא, כשהתורה כותבת שקלעי החצר הם 5, הכוונה היא ל-5 מעל גובה המזבח, כלומר סך הכל הם יהיו בגובה 15 אמות, והם בהחלט הסתירו את העבודה על המזבח. זאת הערה שלישית. ועד כאן הדיון השני לגבי המחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי. הדיון השלישי והאחרון, זה כבר בסמך עמוד א', אמרנו שלפי רבי יהודה, שלמה קידש את העזרה שזה יחשב כמו מזבח, ורבי הגביל את זה ואמר, הכוונה היא רק לגבי שריפת האימורים, אבל אי אפשר לזרוק שם את הדם, אלא את הדם זורקים רק על המזבח האמיתי. זה מה שרבי אמר, הגמרא עכשיו תנסה להביא לזה ראייה, היא תדחה את הראייה, אבל לא את דברי רבי עצמו. הניסיון לראייה זה מפסח, שאז היו שוחטים עשרות אלפי אנשים את הפסחים שלהם, והיה המון בלגן, ויכולת שחלק מהאדם קיבלו בכלי, ואז הוא נשפח בטעות על הרצפה, ולא זרקו על המזבח. לכן, ליתר ביטחון, אומר רבי יהודה, שמדי פעם היו פשוט אוספים מהרצפה בכלי דם, וזורקים על המזבח, וכך זה היה כולל בתוכו גם דם שנשפח, ולא נזרק בטעות על המזבח. עכשיו, על זה אומרת הגמרא, מזה שלא מספיק שאדם נשפח בעזרה, אלא צריך להרים אותו ולזרוק על המזבח, מכאן ראייה שגם לרבי יהודה, שכל העזרה כשרה, הכוונה היא רק לבשר ולא לדם. כי אם זה גם לדם, שפשוט ישירו את הדם על הרצפה, זה נחשב כאילו נזרק על המזבח. זה הניסיון להוכיח, אבל דוחה הגמרא, אתה לא יכול להוכיח מכאן, כי יכול להיות שבאמת כן אפשר לזרוק על הרצפה ולא על המזבח, ואילו שם שזה נפסל, זה בגלל שזה נשפח ולא נזרק. אבל אם באמת היו זורקים בכוונה על הרצפה, אולי באמת לפי רבי יהודה זה היה מספיק. ובסוגריים נעיר, אז למה רבי יהודה אמר שם שיזרקו על המזבח ולא פשוט אמר שירימו קצת דם ויזרקו מיד על הרצפה? עונה הגמרא, כי גם אם נאמר שאפשר לזרוק על הרצפה, עדיין ודאי שלכתחילה עדיף לזרוק על המזבח. לכן שם רבי יהודה אמר לזרוק על המזבח, ואין מכאן ראייה שאי אפשר לזרוק את זה על הרצפה, אבל בכל אופן כאמור המסקנה היא שבאמת רבי יהודה דיבר רק על הבשר ולא על הדם, את הדם אי אפשר לזרוק על הרצפה. עד כאן הדיון השלישי לגבי מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, ועד כאן החלק השני של השיעור. הגענו לשבע שורות לפני סוף סמך עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו שני דינים, שמרו רב ורבי יוחנן, דין אחד אי אפשר לשחוט כשהמזבח לא נמצא או פגום, דין שני גם אם כשהקדישו ושחטו הוא היה כשר ואחרי זה הוא נפגם, אז גם אם אחרי זה תקנו אותו, אותם קורבנות כבר דחויים ואי אפשר להקריב אותם. יש מחלוקת אם רק הקדישו ועוד לא שחטו, אם גם אז יש דיחוי או לא, לפי רב אין, לפי רבי יוחנן יש. אלה היו שני הדינים. אחרי זה ראינו שתי קושיות על רב. קושיה אחת לגבי הדין השני, כלומר הדיחוי, מברייתא שלכאורה משמע ממנה שקודשים גם לפני ששחטו אותם כבר יכול להידחות, אבל אמרנו הברייתא הזאת ממילא לא מובנת והיינו צריכים לשנות אותה, אז בוא גם נשנה שמדובר שם שכבר נשחטו ולכן הם נדחו. קושייה שנייה, איך רב אמר שכשאין מזבח אי אפשר להקריב? הרי רב אמר לגבי המזבח הפנימי שאם אין אז אפשר להקטיר את הקטורת על הרצפה, אז לכאורה אותו דבר גם במזבח החיצוני. עונה הגמרא, זה לגבי הקטורת והאימורים, אבל לגבי אדם אם אין מזבח אין כלום ולכן הקורבן יהיה פסול. זה היה החלק הראשון. אגב זה ראינו מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי לגבי חנוכת המקדש של שלמה, שהוא הקריב 142,000 קורבנות והוא קידש את תוך החצר כי מזבח הנחושת אשר לפני השם קטון מאכיל את העולה וכולי. רבי יהודה הסביר דברים ככתבם, כלומר באמת פשוט לא היה מקום על המזבח הרגיל של ה-28, לכן הוא קידש את כל העזרה שיחשב כמו מזבח, ועל זה בדיוק אמרנו, כמו שאמרנו עכשיו לגבי רב, זה נחשב כמו מזבח לגבי האימורים, לא לגבי אדם. בכל אופן זה רבי יהודה. רבי יוסי אמר לא הייתה בעיה של מקום, אלא פסוק מתאר את ההחלפה ההיסטורית של המזבח של משה במזבח של שלמה, ועל זה ראינו שלושה דיונים. דיון אחד זה לגבי הטענה של רבי יוסי לרבי יהודה שכן היה מקום, והתשובה של רבי יהודה שלא היה. זה הוביל לדיון שני לגבי הגודל של המזבח של משה, שלפי רבי יוסי הרוחב הוא כפשוטו 5x5, אבל הגובה הוא 10. לפי רבי יהודה הגובה הוא כפשוטו 3 אמות, אבל הרוחב הוא 10x10, זה היה הדיון השני. דיון שלישי על זה היה שניסינו להביא ראייה שבאמת גם לפי רבי יהודה אמנם אפשר לזרוק את הבשר על רצפת העזרה, אבל אי אפשר לזרוק את הדם. את הראייה דחינו, אבל לא דחינו את עצם הדין. כל טוב.